שלום לכל הכותבים הצעירים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לחוג סודות בין השורות. חוג, קורס, סדנה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לצורך העניין חוג, זה נראה לי יותר משפחתי וחברי ונחמד כזה. מה אתם אומרים? אז החוג לכותבים מתקדמים. לכל מי שרוצה לשפר את הכתיבה שלו, להתקדם בכתיבה שלו, להתמקצע. תכף נסביר מה זה אומר. האמת, למה תכף? בואו נסביר כבר עכשיו מה זה אומר. אתם בטח שואלים את עצמכם, למה בכלל אני צריך או צריכה חוג? למה צריך שמישהו יסביר לי איך כותבים? אני כותב נהדר, אני כותב סיפורים, אני אולי אפילו מפרסם סיפורים, אולי אפילו כתבתי ספרים שלמים. אז באמת יכול להיות שאתם כבר עכשיו כותבים נפלאים, וזה נהדר, החוג הזה במיוחד בשבילכם. דווקא מפני שאתם כותבים כאלה טובים, אתם יכולים להיות סופרים מקצועיים. פה חשוב להגיד דבר חשוב ומעניין. יש כל מיני מקצועות שבשביל להגיע להם, לממש אותם, צריך להיות קצת יותר גדולים ממה שאתם עכשיו. נגיד שילד בן 10 חולם להיות טייס חלל, הוא יכול לפנות לנאסא, סוכנות החלל האמריקאית, להגיד להם שחלום חייו, חייו, בסדר, הוא בן 10, אבל חייו עד עכשיו, החלום חייו הוא להיות אסטרונאוט. הם יגידו לו, טוב, סבבה, תבוא לנו כשתהיה גדול. אתה יכול בינתיים לקרוא ספרים על החלליות, לראות סרטים על החלל, לחקור את מערכת השמש, לעשות אימונים כאילו אין לך כוח משיכה. אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל להיות טייס חלל זה לא הזמן. אותו דבר לגבי רופאים, חיילים, שוטרים. חלק גדול מהמקצועות אין מה לעשות איתם אם אתה עדיין ילד. סופרים לעומת זאת יכולים להתחיל כבר בגיל שלכם. אולי אפילו עדיף שתחילו בגיל שלכם. מישהו שמתחיל לכתוב בגיל 30, 40 או אפילו יותר, אז הוא כבר אין הורים בסביבה, נכון? אם יש הורים בסביבה אז אני מקווה שלא תיעלבו. מבוגרים הם קצת מקובעים, איך לומר, מרובעים, מורגלים לתבניות חשיבה מסוימות. לילדים יש הרבה יותר דמיון, מעוף, יצירתיות, ולכן זה טוב להתחיל לכתוב כבר עכשיו בגיל שלכם, ועם הזמן גם מגיעים לקטע של לכתוב תמורת השלום, להוציא ספרים, אבל להיות סופרים זה דבר שאתם יכולים להתחיל איתו כבר עכשיו. אז אם אתם רוצים להיות סופרים, ולא רק לכתוב פה, לכתוב שם, או אפילו אם אתם רוצים לכתוב קצת פה, קצת שם, אבל רוצים לעשות את זה בצורה מקצועית, מסודרת, עניינית, משופרת, אז זה דבר שצריך ללמוד. למה צריך ללמוד? הרי בסך הכל אני מוכשר, אז אני צריך לכתוב ועוד לכתוב ועוד לכתוב. מה צריך ללמוד פה? אז פה באמת צריך אולי להסביר את ההבדל בין כותב ובין סופר, או בין כותב לכותב מקצועיים. ניתן דוגמה. נגיד שאתם הולכים להופעה של זמר כלשהו שאתם אוהבים. אתם מגיעים, קניתם כרטיסים מראש, הגעתם עם כל המשפחה או עם חברים, אתם נרגשים ככה, מגיעים מתי שפותחים את השערים, תופסים את מקומכם, ככה מקום לא קרוב מדי לבימה, גם לא רחוק מדי מהבמה, אתם מחכים בחיליון עיניים, ופתאום מגיע מישהו, תופס את המיקרופון ואומר, אני מצטער אבל הזמר לא יגיע. אתם חושבים, מה קרה, אולי הוא חולה, קורונה, תאונת דרכים, לא עלינו, אז האיש עם המיקרופון מיד מסביר, לא, הזמר הכל בסדר איתו, פשוט הוא לא בא לו היום. הוא מרגיש שאין לו מוזה. הוא לא מרגיש עכשיו שהשירה בוקעת מגרונו. או אולי הזמר כן יכול, אבל הגיטריסט שלו, הגיטריסט מרגיש שהוא, זה לא היום שלו, הוא לא מרגיש ככה את החשק לנגן. ברור לכם שדבר כזה לא יקרה. מי שמקצועו לשיר לא יכול לבטל הופעה רק כי לא זורם לו עכשיו לשיר. אותו דבר גיטריסט, או חתוצרן, או מתופף. אותו דבר גם סופר מקצועי. יש אנשים שכותבים כשבא להם. בא להם רעיון, אז הם כותבים אותו. בא להם עוד רעיון, אז הם כותבים גם אותו. כותבים פה, כותבים שם. אבל מה יעשה מי שכתיבה היא המקצוע שלו? מי שמתקשר אליו העורך של העיתון ואומר לו, תשמע, אתה צריך עד מחר לכתוב סיפור של 300 מילה, עד מחר בצהריים זה אצלי במייל, מה קורה עם זה? אז הוא לא יכול להגיד, טוב, תשמע, עכשיו לא בא לי, לא זורם לי, אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי רעיונות. הוא מחויב למקצוע שלו. אם הוא התחייב לכתוב סיפורים עד זמן מסוים, אז הוא צריך לכתוב. אז מה עושים כשאין השראה? מה עושים כשאין חשק? אי אפשר לבנות רק על זה שאולי יבוא לי רעיון. צריך שיטה, צריך דרך. צריך לדעת איך עובדים לא רק על פי השראה. אז בשביל זה צריך להיות מקצועיים. עכשיו נתתי פה דוגמה קיצונית או לא קיצונית, מה קורה כשזה לא זורם, אבל גם בלי זה, הדוגמה הזאת עוזרת להמחיש שכתיבה מקצועית היא לפי שיטה, לפי דרך, לפי מסלול מסוים, לפי כלים מסוימים, לא רק לפי מה שבא לי לראש. כשהולכים לפי הכלים האלה, אז באמת גם מצליחים יותר. וזה אולי מוביל להבדל השני בין כותב רגיל או כותב חובב לכותב מקצועים. אני אתן עוד דוגמה. נגיד שיש מישהו שהוא טבח, הוא מאוד מוכשר, יש לו כישרון במטבח, הוא ממש ממש עושה להתים על השיש ומול הקיריים. יש רק בעיה אחת, הוא מכין רק חביתות. זה מה שהוא מכין, הוא יודע רק להכין חביתות. עכשיו אתם מזהים שהוא מבשל טוב, יש לו את זה, אתם אומרים לו, תשמע, עכשיו אתה אולי ללמוד קצת טבחות, בישול, להיות שף, חשבת אולי ללמוד את זה? אז הוא מיד נעלב. מה, אתם לא אוהבים את החביתות שלי? מה, אתם חושבים שהחביתת ירק עם גבינה צהובה ופשטידה שעשיתי זה לא מספיק טוב? ההפך, אתם אומרים לו, זה מעולה, אז בוא תלמד מה עוד אתה יכול לעשות עם הכישרון, עם הכישרון שלך. יש עוד המון המון דברים שאתה יכול לעשות מעבר לחביתה. תלמד, תיקח את הכישרון שלך, תרכוש עוד כלים, ואז תוכל לעשות הרבה יותר דברים עם הכישרון שלך. אז גם בכתיבה, אתם יודעים היום לעשות דברים מדהימים, אתם כותבים סיפורים נפלאים, כדאי ללמוד את המקצוע, כדאי ללמוד טיפים, ללמוד כלים מקצועיים, כדי שתוכלו לעשות עם הכתיבה שלכם עוד יותר. וכאן המקום להגיד, אני מתאר על עצמי שאני אגיד את זה בכל מפגש שלנו, לפחות פעם אחת במפגש, הספרות היא עולם עצום, היא כלי מדהים, היא כמו כלי תחבורה שיכול להוביל דברים, רגשות, תחושות, מחשבות, מהלב שלנו ללב של אנשים אחרים. זה, הכלי הזה יכול ממש להביע את הרגשות שלנו, את התחושות. זה באמת, לספרות יש כלים עצומים. אז חבל להשתמש רק במה שאתם יודעים עד היום, כשאפשר ללמוד הרבה הרבה יותר. אז זה למה צריך בכלל את החוג שלשמו התכנסנו. אז נתחיל. לפני שנתחיל, אולי אני אעשה עוד הבהרה קצרה. במהלך המפגשים שלנו אני אתן כל מיני דוגמאות. הדוגמאות יהיו לפעמים מספרים שאנחנו מכירים. אני אולי אתן דוגמאות דווקא מספרי ילדים, גם אם זה כבר לא לגיל שלכם, כדי שנוכל ליישר קו. ספרי נוער, יש אחד שאוהב את הספר הזה ואחד שאוהב את הספר הזה, יש מי שקורא הארי פוטר, יש מי שאוהב את שומרת הערים האבודות, יש מי שלא סובלת את שומרת הערים האבודות. אז ספרי ילדים, מעשה בחמישה בלונים, תירס חם, הבית של יעל, אריה שאהבתות, אני מניח שרובכם מכירים. אם מישהו לא מכיר, אז שיעשה השלמת חור בהשכלה דחוף. אז אני יוצא מנקודת הנחה שיש סיפורים די מוכרים, ואז אני אוכל להביא אותם בתור דוגמאות. עוד דוגמאות שאני אביא לספרים יותר מתקדמים, זה מהספרים שלי, ספרים שאני כתבתי, בעיקר מסדרת הנוער, הגיבורים, סודות מן המרתף, סודות מן המערה, סודות בין הסמטאות. למה אני מביא דוגמה מהספרים שלי? לא כדי לפרסם את הספרים, למרות שבא לי שתקראו אותם, אלא כי הספרים שלי, אני יודע איך כתבתי אותם. אני יודע מה עבר לי בראש. יש לפעמים כשלומדים ספרות, אז יש כל מיני השערות. לאה גולדברג כתבה את איי פלוטו כדי להביע את רצונו העמוק של הכלב להיות צפרדע או להיות פרה. למעשה בכל אחד מאיתנו מסתתר כלב קטן שרוצה לקרוא את החבל ואולי, וואלה, לא יודע. אבל התחושה שלי היא שזה סתם סיפור, או שאולי זה בכלל סיפור שבא להביע משהו אחר. אולי זה סיפור נגד הקיבוץ או בעד הקיבוץ. אולי זה פרסומת לקיבוץ מגידו, אני לא יודע. אני יכול רק לנחש. בספרים שלי אני יכול להגיד לכם מה עבר לי בראש. יש מקרים קיצוניים, כן, שסופר שי אגנון, אולי נביא דוגמאות ממנו בהמשך במפגשים הבאים, סופר מדהים, אחד מהסופרים הגדולים בתולדות ישראל, זוכה פרס נובל, היה מבקר ספרות, נדמה לי קראו לו ברוך קורצווייל, שכתב ביקורות על הספרים של שי אגנון בעודו חי, ואגנון אומר, וואלה, זה מדהים, לא התכוונתי לזה בכלל, אבל זה מעניין מה שהוא כותב. גם אם לא במילים האלה בדיוק, אלא במילים קצת יותר מסוגננות. אז במקרה שלי, אני יכול לספר לכם מה עבר לי בראש, למה התכוונתי, באילו כלים השתמשתי, וכך ממש ממש תוכלו לקבל דוגמה אותנטית, אמיתית, מאחורי הקלעים. אז דיברנו על למה בכלל צריך חוג, נתתי הקדמה קצרה על הדוגמאות שאני הולך להביא, אתם מוזמנים להצטייד בספרים שהזכרתי, בספרים שלי, ומי שאין לו אותם, אז ש... לפני לספרייה הקרובה לביתו. מי שאין ספרייה קרובה לביתו, טוב, זה באמת בעיה. מי שיש ספרייה קרובה לביתו, אבל אין שם את הספרים האלה, אז שאלך לספרנית שיגיד לה, מה אתה צריך להיות? או לחילופין, אני אשתדל לדאוג, גם לשלוח אליכם במייל, את הדוגמאות שתוכלו לקרוא בעצמכם. טוב, כדי שגם נתחיל, חוץ מהקדמות, מה אתם אומרים? אז טוב, מאיפה מתחילים? בואו נגיד קודם כל מאיפה לא מתחילים. בשלב הראשון לא כותבים. אם הצטיידתם לקראת המפגש הזה בעת, עיפרון, דף, מחשב, זה מאוד עוזר, זה מאוד חשוב, אבל לא הולכים לכתוב עדיין. למה לא הולכים לכתוב? מאותה סיבה שבנאי שרוצה לבנות בית, הוא לא יכול לבוא לאיזה שטח, לקחת מלט ואבנים ולהתחיל לבנות. יש אדריכל שמתכנן את המבנה, יש תוכנית בנייה, יש תכנון איך יראה הבית, אי אפשר סתם לבנות. גם סיפור צריך תוכנית איך לבנות את הסיפור, מה הולך להיות המבנה שלו, מה הולך להיות בו, מי תהיינה הדמויות בסיפור. רק אחרי שהסיפור פחות או יותר בנוי אצלכם בראש, אפשר להתקדם לכתיבה. זה מאוד מאוד חשוב, תדעו לכם שגם... גם כותבים גדולים, מבוגרים, לא תמיד זוכרים את הנקודה החשובה הזאת, שקודם כל, קודם כל חושבים מראש, מתכננים, בונים, ורק אחרי זה כותבים. אני שומע על כותבים, גם גדולים מכם, גם מבוגרים, שאומרים, אני יושב מול הדף הלבן, או יותר עדכני, אני יושב מול מסמך הוורד הרק, ולא יודע מה לכתוב. זה לא אמור לקרות. אתה אמור להגיע לשלב שאתה יושב מול הדף, אחרי שאתה כבר יודע מה אתה הולך לכתוב, פחות או יותר, לא יכול להיות שהדבר היחיד שיש לך לכתוב זה בסד, במקרה שאתה כותב בסד או בעזרת השם בתחילת הדף, כדי להרגיש שכתבת משהו. אין דבר כזה, אתה צריך קודם כל לחשוב, לתכנן. אז אנחנו נדבר היום על השלב הראשון של התכנון, יהיה לנו עוד שלב, אני אקווה שלא יהיו יותר מדי שלבים טרום הכתיבה, כדי שגם עד מהרה נתנסה. בכתיבה עצמה, אבל קודם כל אנחנו הולכים לנסוע באוטובוס, או לחילופין לתכנן את העלילה שלנו. מה קשור אוטובוס? אז אני לא יודע אם אתם נוסעים באוטובוסים, אם יצא לכם לנסוע באוטובוס, אם אתם יודעים איך נראית תחנת אוטובוס, זה אני מניח שאתם כן יודעים אם אתם חיים עלי אדמות. כשנוסעים באוטובוס, יש שני דברים שחשוב לדעת, מאיפה האוטובוס יוצא, וכן לאן האוטובוס מגיע בסוף. לצורך העניין לא משנה מאיפה הוא יצא לפני שהוא הגיע אליכם, זה לא באמת משנה מה היה קודם, חשוב להגיע לתחנה שממנה אתם יוצאים לדרך. אחר כך אתם צריכים לדעת לאן האוטובוס מגיע, או לצורך העניין מה התחנה הסופית שבה אתם רוצים לרדת. אותו דבר גם בסיפור, אתם צריכים לדעת איפה הסיפור מתחיל ואיפה הוא הולך להסתיים. זה נשמע מאוד פשוט, מה זאת אומרת? הסיפור מתחיל בהתחלה, נגמר בסוף, זה בסיסי. אבל גם פה מתברר שזה לא תמיד בסיסי. לפעמים אנשים, כן, אנשים, לא מדבר רק על ילדים, שוב, גם כותבים, מבוגרים שלכאורה יודעים את העבודה, מתחילים סיפור ואין להם מושג לאן הוא הולך. הייתי ממש ממש לא מזמן בישיבת תסריט. אני בדרך כלל מתעסק ממש בטקסטים כתובים, אני פחות מתעסק בסרטים, אבל מדי פעם מהצד גם עוסק בסרטים או סרטונים, והייתי בישיבת תסריט של איזושהי סדרת רשת, ובאמת נפגשתי עם כמה אנשים, תסריטאי, מפיק, ודיברנו, ניסינו לבנות איזשהו תסריט לסדרה של סרטונים, וניסינו להתחיל בעצם עלילה, והייתה תחושה שאנחנו תקועים. באיזשהו שלב קלטתי שאנחנו תקועים, כי לא ניסינו בכלל לחשוב על הסוף. ככה ניסינו מאוד לחשוב מאיפה זה יתחיל, אבל מרוב שחשבנו על הבסיס לסיפור, לא חשבנו איפה הולך להיגמר. ברגע שאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז הרבה יותר פשוט לבנות את הסיפור. עוד דבר שקרה לי, אני ככה מראה את הסיפורים שלי בדרך כלל לילדות שלי, לפני שאני כותב, לפני שאני מפרסם, וכשאני עושה את זה, אז אני, כשהספר עדיין לא מוכן, אז אני מסיים לעבוד על פרק, ומראה אותו לילדות שלי, מסיים עוד פרק ומדפיס אותו. אז ככה פעם, באחד הספרים שכתבתי, זה היה סודות מן המערה, סיימתי את פרק אחד, נתתי לבת שלי לקרוא, אחר כך נתתי לה את פרק 2, ואז אמרתי לה שאני ככה, יש לי כל מיני התלבטויות, לאן להתקדם, והיא אמרה שיש לה רעיון. אוקיי, לצורך העניין, פרק 1, יש שם איזושהי תאונה, ורוצים לדעת מי גרם לתאונה הזאת, חושדים שהתאונה הזאת הייתה במכוון, ורוצים לדעת, אז היא הציעה כל מיני רעיונות, מי החשוד, ואיך למצוא אותו, ומה תהיה הסיבה שבגללה הוא עושה את התאונה הזאת. אמרתי לה שהיא מנסה לפתור את הבעיה שהייתה בשני הפרקים הראשונים. עכשיו, הפרק השלישי לא בא לפתור את הבעיה של פרק 1 או פרק 2. הוא בא לקדם את העלילה לקראת פרק 20. מה שאני מחפש עכשיו זה לא איך לפתור איזושהי בעיה שהייתה בתחילת הסיפור, כי כל ההתחלה של הסיפור היא באה רק כדי ליצור את ההמשך. למעשה, מה שאני מנסה לעשות עכשיו זה לא לפתור את הבעיה, אלא לסבך אותה, לסבך אותה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כדי להגיע בסוף, לסוף הסיפור. ולכן אני רוצה שהם לא ימצאו את החשוד האמיתי, להפך, אני רוצה שפרק 8, הם יגלו שמישהו תמים לחלוטין, שהם לא חשדו בו עד עכשיו, הוא החשוד האמיתי, והוא יתפוס אותם, ו... טוב, לא נספר פה עכשיו את כל הסיפור, אולי בהמשך. בכל מקרה, כשאני כותב סיפור, אני צריך לדעת מה ההתחלה, מה הסוף, זה קודם כל מאפס אותי, ודבר שני, אני יודע לקראת מה אני בונה את הסיפור, אני כל הזמן יודע לאן העילה צריכה להוביל, לאן היא צריכה להגיע בסוף. אז זה הדבר הפשוט שמסתכלים עליו כשעולים על אוטובוס, או כשעולים על סיפור, התחלה וסוף, אבל כל מי שנסע אי פעם באוטובוס, יודע שבדרך כלל ברוב האוטובוסים יש יותר משתי תחנות. אם לא מדובר באוטובוס ישיר, אקספרס מה שנקרא, אלא באוטובוס מאסף, אז באוטובוס יש המון תחנות באמצע, וגם זה צריך לדעת לפני שעולים על האוטובוס, איפה האוטובוס עובר. האוטובוס עובר דרך כל מיני תחנות, לפעמים הוא הולך רחוק, לפעמים נראה לך שבכלל לא בכיוון, אבל יש עוד אנשים שהוא צריך לאסוף, יש מקומות שהוא צריך לעבור בהם, ורק בסוף הדרך הוא יגיע אל התחנה הסופית. אותו דבר גם בסיפור שלכם, אתם צריכים לתכנן את התחנות, לחשוב איפה הסיפור הולך לעבור. אם החלטתם שהסיפור יהיה על ברווז שטס לירח, אז ברור שבהתחלה יש ברווז שחולם להגיע לירח, ברור שבסוף הוא יגיע לירח, מה יהיה בדרך? הברווז ינסה להגשים את חלומו, הוא לא יצליח, הוא ינסה להתקבל לצוות של חללית, יגידו לו, אתה לא יכול, אתה ברווז, הוא ינסה להתחפש לבן אדם, הוא ימרי, אבל יגלה שהוא ימרי למאדים, אני סתם מנפיץ כל מיני רעיונות, אבל ככה בונים תחנות לסיפור. אחרי שאנחנו יודעים מה התחלה ומה הסוף, אנחנו רוצים לדעת גם מה יקרה באמצע. עכשיו, ככל שהסיפור יותר מורכב, אז זה יותר דומה לתחנות של רכבת. לא יודע אם יצא לכם לנסוע ברכבת, אבל בכל תחנת רכבת יש מפה בעצם של כל הקווים, מסלולי הקווים של הרכבת, כשבעצם רואים איך הם מסתלבים אחד בשני. יש רכבת שהקו שלה הוא מנהריה לבאר שבע, בעצם בתל אביב יש פיצול, יש קו שיוצא מתל אביב לסדרות, יש קו שיוצא מתל אביב לכיוון מזרח, לכיוון ראש העין, אתה ממש יכול לראות כל קו מאיפה הוא יוצא, לאן הוא מגיע, ואיפה הקווים נפגשים ומסתלבים, איפה אני יורד מקו אחד ועובר לקו אחר כדי לנסוע למקום שאני רוצה, זה כבר הצלבה של כמה קווים. גם הסיפור, אם זה סיפור אחד, אז בסדר, מספיק לקבוע את התחנות. אם הסיפור ארוך, אם מדובר בספר שלם, אז יש לכם יותר מדמות אחת. אתם צריכים לוודא שכל הדמויות, התהליכים שהן עוברות, קשורים אחד לשני. וחוץ מזה, לפעמים יש יותר מרובד אחד של הסיפור. המושג הזה של רבדים בסיפור, אולי אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל כשאתם כותבים סיפור, אתם לא רק מתארים מה קורה לדמות, אלא גם ככה מה מתחולל בפנים. אני לא מתאר רק איך הברווז רוצה להגיע לירח ומצליח או לא מצליח, אלא התהליך הפנימי שהוא עובר. בהתחלה הוא חושב שהוא יכול הכל, בסוף הוא מגלה שהוא רק ברווז, והוא לא יכול לעוף על עצמו יותר מדי. בהרבה סיפורים זה ככה, יש התרחשות ויש גם תהליך נפשי שעובר על הדמות. אז אתם צריכים בעצם לעקוב גם אחרי המסלול של ההתרחשות, או מסלול על פני השטח, וגם אחרי המסלול הפנימי, הנפשי. אני אתן עכשיו דוגמה מתוך הספר שלי, סודות בין הסמטאות. בספר הזה יש כמה צירים, אני אשלח לכם ככה בתור דוגמה את השלד, את הטיוטה לשלד של העלילה, איך שבניתי את העלילה הזאת מהרבה צירים. אבל לצורך העניין, לא נספר את כל הסיפור, יש מבצע התרמה שקצת מסתבך, וארבעת גיבורי הסיפור מנסים להציל את הקמפיין. באמצע מגלים שיש הקרים שמנסים לתקוף אותם ולהרוס להם את העבודה. עכשיו, גלעד, שהוא ככה הבכור והמנהל והדוחף, הוא מנסה ככה לגבש את החבורה, והוא מנסה להיות זה שמחליט ומגבש את כולם, אבל מתברר שהם לא הולכים לפי התוכנית שלו, ובסוף החבורה מתפרקת לו, והוא צריך להתאמץ ולמצוא את הדרך לכנס אותה מחדש. זה ציר אחד. סיוון, אחותו, גם היא גיבורה בספר, היא חושדת במישהי שהיא ההקרית, בסוף מתברר שהיא לא ההקרית, היא ההקרית, אבל מתברר שלא היא זו שמנסה לפרוץ למחשב שלהם, וברגע שהיא מגלה את זה, אז היא אומרת, רגע, אז בעצם היא לא אויבת שלנו, אנחנו סתם רודפים אחרי מישהי שהיא בעצם בסדר גמור, שאין לנו בעיה איתה, ואז היא בעצם קצת עוברת לצד השני, הצד שעד עכשיו חשבנו שהוא הצד של האויב. עכשיו, אמרתי עכשיו ממש קטע אחד מתוך הסיפור, אבל כבר אפשר לראות שיש פה צירים שנפגשים. גלעד עובר תהליך, בהתחלה הוא חושב שהוא מצליח להוביל ולפקד ולהנהיג, הוא מסתבך, מגלה שהוא לא ממש מצליח, ובסוף הוא מצליח באמת להיות מנהיג אמיתי עם כל התכונות והכישורים שצריך בשביל זה. עכשיו, סיוון גם עובר את תהליך, לא נפרט כרגע על התהליך שלה, אבל היא חושבת משהו אחד, בסוף מתברר שהיא טועה ברושם שלה, והיא בעצם עוברת לצד השני. עכשיו, יש פה שני צירים שמתכתבים אחד עם השני, כי בעצם ברגע שסיוון עוברת צד ומגלה שמי שחשבנו שהוא אויב הוא לא אויב, אז היא הורסת לגלעד את התוכניות. גלעד אומר, רגע, עד עכשיו אני ניהלתי את המבצע, ופתאום יש מישהי שמשתפת פעולה עם החשודה, אז מה הולך פה? אז זה דוגמה, איך, כשאני אשלח לכם את הדוגמה, תוכלו ממש לראות את זה מול העיניים, זה דוגמה איך הצירים של הסיפור יכולים להיות מקבילים אחד לשני, ככה שאני בעצם בונה כמה מסלולים. אני בונה מסלול לכל דמות, ואני בונה גם מסלול נפשי שהדמויות צריכות לעבור. אצלי בספרים הרבה פעמים יש גם מסלול היסטורי, יש סיפור היסטורי שמדברים עליו, אז גם זה עוד מסלול. ואני צריך לראות איך המסלולים האלה נפגשים, איך הם משפיעים אחד על השני, וזה אולי, זה אולי קצת יותר מורכב, אבל קודם כל, אם אתם כותבים סיפור פשוט, אז לקחת עלילה, לקחת נקודת התחלה, נקודת סוף, לראות גם איזה תחנות, אילו נקודות אתם רוצים לעבור דרכן בדרך. עכשיו, דיברנו בעצם על תחנות, ודיברנו על איך בונים עלילה. אם אתם תתחילו לבנות את העלילה, אתם תראו שבעצם העלילה היא לא קו ישר. יש עליות וירידות. לפעמים העלילה הולכת ישר, ולפעמים היא פונה פתאום. לפעמים היא משנה כיוון. כשאתם בונים את העלילה, שימו לב שהעלילה לא תהיה מישור. אוקיי? כמו שאוטובוס. לפעמים הוא נוסע ישר, 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 ישר על הכביש, ולפעמים הוא פונה ועושה עיכולים. לפעמים רכבת נוסעת ישר, ולפעמים היא עולה טוב, זה פחות, זה אולי אוטובוס יש לו עליות וירידות, אבל רכבת יכולה להיות רכבת הרים, שהיא עולה למעלה, 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 וצונחת פתאום למטה, 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 וזה נורא מפחיד כשאתה נמצא בתוך הרכבת הרים, אבל כשאתה מסתכל על זה אולי מהצד, או כאלה, אני אף פעם לא הבנתי אותם, אבל האנשים שעולים בלונה פארק על הרכבת הרים ואשכרה נהנים מזה, אז גם בשבילם זה כיף, כי וואו, אנחנו עולים, יורדים וזזים, והכל, יש אקשן כל הזמן, אז גם בעלילה שלכם, כשאתם בונים את העלילה, כשאתם מתכננים את התחנות, שימו לב שכל הזמן יש שינויים, לא נמצאים כל הזמן באותו מקום, אלא עולים ויורדים. מה הכוונה עולים ויורדים? אין הכוונה דווקא ש... ממריאים לחלל או שנוחתים ומתרסקים מתחת לאדמה חלילה, אלא שיש עליות וירידות מבחינת העלילה. הדמות בהתחלה מצליחה ואחר כך נתקעת, היא נכשלת, מפסידה ואחר כך מנצחת, היא לא מצליחה להתקדם לשום מקום ופתאום יש איזה פריצת דרך. כל עלילה צריכה להיות בנויה מעליות, מירידות. בדרך כלל, ככה כשמדברים על תבנית קבועה ובסיסית של סיפורים, אז מדברים על זה שכל עלילה צריכה להסתבך באיזשהו שלב, להיקלע לאיזשהו משבר, ובסוף יש אתרה, יש פתרון. לא תמיד זה חייב להיות ככה, אבל אני חושב שרוב הסיפורים הם פחות או יותר כאלה. אבל העיקר שתהיה עלילה מעניינת, זורמת, דינמית, שיהיו בה שינויים, שיהיו בה תנודות. ולכן כבר עכשיו, עוד לפני שאתם מתחילים את שלב הכתיבה, תנסו לסרטט לעצמכם, קודם כל בראש, מה המסלול שהדמויות שלכם הולכות לעבור, מה הדרך של העלילה, מה הכיוון, לאן היא זורמת, איפה היא הולכת לעבור בדרך, אחר כך תנסו אפילו ממש לסרטט את זה, היא על דף, על מחברת, ככה תנסו ממש לצייר את הדרך, את השביל, את הכביש שהדמויות שלכם הולכות לנסוע בו, תורים הכביש הזה ישר, הוא מתפתל, עולה, יורד, קצר, ארוך, מפתיע אולי, עובר דרך מנהרות, חוצה הרים, אולי עובר דרך הים, כלומר, כמובן הכל מטאפורית, כן? כלומר, האם הוא עובר שינויים מרחיקי לכת, או שהוא ככה יותר רגוע? רק אחר כך אנחנו נגיע לכתיבה. אז אלה מכם שחשבו שאנחנו כבר עכשיו נהיה באמצע כתיבת הסיפור, אז אני מסתער שאני מחזב אתכם, אני יודע, זה לא נעים, אבל תדעו לכם שדווקא השלב הזה, השלב שבו הכתיבה שלכם רק מתחילה, או אפילו לא מתחילה, השלב שבו הסיפור ככה מתחיל ממש ממש להצמיח ניצנים ראשונים, השלב שבו בונים את העלילה, זה שלב כיף, זה שלב מסעיר, שלב של בריאה, שלב של ככה יצירה חדשה, אז תענו מהשלב הזה, מהסרטוט של העלילה, וכבר אתם יכולים להתחיל לבנות את הסיפור שלכם, זאת המשימה הראשונה שלכם, לבנות עלילה, לבנות שלד של עלילה. אם אתם רוצים להתנסות בסיפור קצר, אז תבנו עלילה קצרה. אם אתם כבר רוצים ללכת קדימה לסיפור ענק, ארוך, בהמשכים, ספר, אז בבקשה, נסו לבנות עלילה מורכבת יותר, ואני אשמח אם ככה תשלחו לי את הכיוונים שלכם. זהו, מקווה שנהנתם מהמפגש הראשון. אם נהנתם, סבבה. אם לא נהנתם, אז... אל תעזבו כל כך מהר, אז פשוט תכתבו לי, תספרו לי, תגידו איך היה, ואנחנו נשתדל להשתפר בהמשך. זהו, תודה רבה רבה לכם, ובהצלחה, להתראות, חיים.